לשם, היא מעלה איתה את כל חלקי האור שנפלו לשם בימות החול. זאת אומרת, כל הפעולה של חול ושבת, חול ושבת, זה לא סתם ימי חול וימי שבת. בימי החול, המלכות הולכת לעבודה. מה זה העבודה של המלכות? זה ללכת ללקט את כל הניסוצות שנפלו. אז היא לא נותנת להם למות. ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. כן, ותקום בעוד לילה. מה זה לילה? ימות החול, זה לילה, זה גלות. ביחס לאור, שזה גאולה. אז היא יורדת בלילה, המלכות זה בלילה, והיא נותנת אוכל. אבל ביום שבת, כששבת מתקרבת, מיד המלכות לוקחת את כל הילדים שלה, כמו אמא עם הילדים, ומחזירה אותם לרשות היחיד, לעולם האצילות. כל הניסוצות עולים. וכך הוא בנוגע לפגם הברית. שהמלכות מעלה ממטה למעלה את כל הניסוצות של האור שהתפזרו בזמן החס בסוד יציאה לגלות. כי מה זה העניין הזה של הפגם? זה בעצם גלות, זה בעצם פיזור. זה מה שעושה יוסף במצרים, שהוא מעביר את כל האנשים ממקום למקום. זה התיקון. הוא רומז להם, אנחנו נמצאים כאן בגלל שהיה פיזור, אני עכשיו מתקן את הפיזור הזה. וזה כל העניין שויעבר את העם לערים. שמשה בעצם, שיוסף מעביר את כולם ממקום למקום במצרים עצמה. כן? משנה מקומות. כי הפגם הזה זה פגם של גלות. זה פגם של פיזור, של פיצול. ומה הוא עושה? כל הכוח הזה של החיבור מחזירה אותם אל תחום הקודש. אל הקדושה. ולכן, אפילו שבחודש טבת, החודש העשירי מניסן, ניסה גנוז, שורש, החורבן ותחילת ערעור בית המקדש, שהוא בחינת המלכות. כן, זה דבר שהוא שלילי ביותר. שם התחיל חורבן בית המקדש האמיתי, בשורש. אפילו שזה שם, אף על פי כן יש בו הכוח המיוחד שמאפשר לרדת עד עומק הרע, בגלל שזה ירד, אז מנצלים את זה, יורדים לעומק הרע, אם כבר, אז כבר, ולמשוך משם את כל הנשמות שנפלו והתפזרו. והרחיב הרב שליטה ואמר, כי שתי גישות אלו קיימות בתהליך התיקון וקיבוץ הניסוצות בכלל. זאת אומרת, יש שתי שיטות איך ללקט את הניסוצות, באופן כללי. או שהתיקון נעשה על ידי הערה חזקה, מאורה המיוחד והעליון של ארץ ישראל ובית המקדש. זאת אומרת שארץ ישראל מאירה אור גדול כמו שבקריאת שמע. אז ארץ ישראל עושה את הפעולה הזאת לבד. ואז מה קורה? כשיש ארץ ישראל ואם יש בית המקדש, אז יש שאיבה של אורות מחוץ לארץ, מושכים ניסוצות מחוץ לארץ. איפה ראינו דבר כזה? בזמן שלמה המלך. מה הרמז? כל המלכים שבעולם היו באים לראות את המלך שלמה ומביאים לו כסף, זהב, מתנות. מה זה כל העניין הזה? פשוט חזרה של כל הניסוצות מחוץ לארץ אל ארץ ישראל. ושלמה לא זז. הוא יוסף כאן, מחכה לכל האור שיחזור. למה? בגלל האור החזק של ארץ ישראל ובית המקדש ששואבים את כל הניסוצות האלה. זה אותו עניין אצל יפה, ששואבים אליהם את אורות הקדושה המסתבים לצורתם, ובכך הם משחררים אותם מן הקליפות. כן, זה נקרא הסתבות הצורה, מצא מין את מינו ומאור. כל דבר מוצא את המין שהוא דומה לו, וכמו מגנט. לכן האור של ארץ ישראל הוא קולט את כל אותם הניסוצות ומחזיר אותם. זה מה שקורה לבני ישראל באומות העולם. יש אור גדול לפעמים שיוצא, והיהודי שנמצא תקוע ב... כן? איפה שהיו תקועים השבוע? שבוע שעבר? פתאום רוצה לחזור ורוצה רק לבית. אז לפעמים הוא לא מבין את זה בפשטות, אז קוראים דברים שהם יותר חמורים, ואז הוא רוצה לחזור הביתה. יש שעוד לא מבינים, אז לאט לאט. הדברים מתחילים להתברר ואנשים רוצים לחזור למקום. וכל זה אפשרי בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. כמו בימי שלמה המלך עליו השלום, שהלבנה הייתה בשלמותה. כתוב בזוהר הקדוש, שכל הזמן שהיה שלמה המלך חי, סיהרה בשלמותה. הירח היה שלם. מה זה אומר? מה, לא היה ראשי חודשים? מה זה הירח שלם? כל הזמן ששלמה המלך חי, אז הירח שלם? הירח זה רמז לספירת המלכות. וכששלמה המלך היה בארץ ישראל עם בית המקדש, המלכות הייתה שלמה. ולכן אנחנו אומרים שהלבנה הייתה שלמה. לא. זה רק רמז של שלמות המלכות. רמז למלכות שהייתה מתוקנת, ולכן כשהלבנה היא במילואה היא נקראת לבנה, וכשהיא חסרה היא נקראת ירח. ירח זה חלקים, לבנה זה שלמות. אז היה כל הכסף והזהב שבעולם מובאים לארץ ישראל כדוגמת ליקוטי הניצוצות שחוזרים למקומם הטבעי. או, זה הצורה השנייה, שנעשה התיקון באופן אחר, בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום חז ושלום. אז מה קורה? יש זמנים שעם ישראל לא עושה רצונו של מקום. אז איך מלקטים את כל הניצוצות? אז מה, זה עבוד? לא. ואז חייבים לצאת לגלות. זה נקרא שחייבים לגלות מארצם אל ארצות הטומאה, הולכים למקומות זרים רחוקים בעולם, מקום שליטת הרע והחיצונים, וכל עבודת ישראל שם היא להוציא כל הניצוצות שהתפזרו ולהחזירן אל הקודש. אז אנחנו לא מבינים את כל מה שקורה בעולם, אבל אנחנו צריכים לדעת לראות את הדברים באופן רחב. תסתכלו על מה שכתוב בהפטרה של אחינו האשכנזים בשבת שעברה בישעיה. בדיוק מה שקרה בשבוע, זרם מים חזקים שתסטוף גל גדול את כל הארצות, ואתם שיקורי אפרים וכו' וכו' וכו'. וזה הכוח של ידו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואסור לומר שזה אסון טבע. אין דבר כזה אסון טבע. זה מתלבד בטבע, אבל הכל בידיו יתברך. אין דבר שיוצא ממנו, שחוץ ממנו, שחוץ מהשגחתו. אנחנו פשוט צריכים להבין את המסרים. עם כל הכאב שזה גורר אחריו, כמובן. לפי זה, לא רק חורבן הבית התחיל בחודש טבת, אלא שורש הגלות כולה התחילה אז. זאת אומרת שהגלות מתחילה בחודש טבת, כי שם בעצם התחיל הפיזור של אותן ניצוצות, וכל מהגלות זה רק כדי ללכת להביא את הניצוצות. אז מתי התחיל כל הסיפור הזה? בעשירי בטבת. זאת אומרת, העשירי בטבת יש לו כוח של ירידה לגלות בכל הזמנים. מצד שני, בא הבורא יתברך ואיזן את הדברים, והשריף גם בחודש טבת את שורש התיקון. ולכן, כשניבאו נביאי ישראל על הגלות, נמצאו גם מסדרים את התכלית שבגלות. זאת אומרת, שהנביא לא בא ואומר רק הולכים לגלות. עונש. לא. הנביא גם אומר למה הולכים לגלות, ומה צריך לעשות בזמן הגלות, כי זה בעצם המכה הכי קשה. מה? להיות בגלות ולשכוח למה אנחנו בגלות. ואז הגלות מוצאת היא חן בעיני עצמה, ואז אתה נשאר בגלות, ואתה חושב שלכך נוסרת. נולדת בגלות, אז אתה נשאר בגלות. ילד קטן שנולד בצרפת או בארצות הברית, הוא חושב שהחיים שלו, ארץ המקור שלו, שפת האם שלו, זה צרפתית או אנגלית, אז מה אכפת לו מארץ ישראל? הוא לא מבין מה קורה. אלא שצריך לעורר את הפנימיות הזאת. צריך לעורר את המקור הזה. זה לא פשוט. ולכן הנביא בא ואומר, למה הולכים לגלות? יש תכלית. ומה זה? שהיא להחזיר חזרה משם את כל הפיזור לבחינת אחדות וחיבור במקום, במקור, בקודש, בארץ הקודש. אם אתה לא מבין את זה, אתה יכול להישאר שם תקוע על פתנים ולחשוב שאתה צריך עוד להישאר שם, וזה אף פעם לא נגמר. עוד חידש הרב שליטה, כי מיד אחרי ימי השובבים מתחיל חודש השמחה. אנחנו נגמור את טבת ושבט ונתחיל את אדר, כי אור הישועה מאיר על ישראל ומראה בחוש שנעשה תיקונם כראוי. למה חודש אדר בא אחרי טבת ושבט? כי זה מראה שהצלחנו לעשות את העבודה כל שנה, כי כל שנה אדר בא אחרי טבת ושבט. אז מה החידוש? כל שנה אנחנו מתקנים קצת יותר ממה שתיקנו שנה שלפני. זאת אומרת שבעם ישראל אין דבר כזה שלא עושים כלום ולא מתקדמים. אין דבר כזה. כל שנה ושנה מתקדמים כמו ספירלה, ועולים 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 עד שמגיעים לשורש בזמן הגאולה השלמה. אבל כל שלב כזה הוא חלק מהגאולה. הגאולה זה לא בפעם אחת, הגאולה זה כמעה כמעה, קו לקו, קו לקו, כמו שכתוב באותה הפטרה. ולכן חודש אדר זה כמו מתנה, הצלחתם, ולכן אתם יכולים להיות שמחים. ולכן חודש אדר כל הזמן בא אחרי טבת ושבט להראות לנו שעשינו עוד פעם מתנה, עוד פעם את התיקון. ולכן פורים, העוצמה של פורים, השמחה של פורים, תלויה בתיקון שעשינו במשך טבת ושבט. ומה זה פורים? כל עניין תיקון היסוד. פורים זה תיקון היסוד האמיתי. הרי אם אנחנו סופרים לפי חוצי הקיץ והחורף, באיזה ספירה אנחנו נמצאים באדר? תשרי חשבן, תשלב, טבת, שבט, אדר, חודש השישי, שזה יסוד. זאת אומרת שתיקון היסוד הוא ממש בפורים, ולכן שם אנחנו יכולים לשלוט על המלאק. כי מי שולט על המלאק? רק מי שתיקן את היסוד. ולכן פורים זה תיקון היסוד, זה לחיות המלאק. ולכן מה עושים בפורים? עוד נדבר על זה, אבל אפשר כבר להקדים ולומר שכל העניין בפורים זה תיקון היסוד. איך זה מתבטא בפורים עצמו? משלוח מנות, חיבורים אחד לשני, כל אחד הולך ומתחבר לשני בכל מיני כיוונים. כל היום אתה כאילו מביא זרע למקומות אחרים. אתה מחבר בין כל החלקים של עם ישראל להיות אחד. זה תיקון היסוד האמיתי, משלוח מנות, מתנות לאביונים. ממה זה נובע? מהסיכון שנעשה קודם לכן בטבת ושבט. והצליחו לקבץ הניצוצות המפוזרים. עוד נחזור לחודש שבט, כי שם יש לנו את התיקון עוד יותר ברור. באכילה, אכילת הפירות, ששם התחיל הפגם, כן, באכילה לא נכונה, שזה בעצם סוד, רמז. אתם מבינים את הרמז? ללמוד איך לאכול. ולכן מורגשת שמחת החיבור והאחדות והחזרה לקודש. כך היה בימי מרדכי ואסתר, שנאמר שם, ליהודים הייתה אורה ושמחה. מה זה אורה ושמחה? מה זה אורה? זה אותן ניצוצות שחזרו למקור, ולכן יש שמחה. כשיש אורה יש שמחה. גם שם נלקחה אסתר אל המלך החזרות, כדי לא להתעצע בחודש טבת ושבט, אז בכוונה הכנסתי קצת מחודש אדר כדי להבין לאן הדברים מגיעים. נלקחה אסתר אל המלך החזרות בשנת שבע למלכותו. בעוד, תשימו לב, שגזרת המן התחילה רק בשנת 12 למלכותו. אז תגידו לי, אני שואל אתכם שאלה. אסתר, המלכה, לקחו אותה אל הבית של החזרות בשנת 7 למלכותו. כל הסיפור של פורים עם הגזרה שאנחנו מכירים הייתה רק בשנת 12. כמה זה 7 עד 12? 5 שנים. מה עשתה אסתר אצל החזרוש במשך 5 שנים? לא היה כלום עדיין. אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. למה? כי מגילת אסתר בשבילנו זה סרט אחד. אנחנו חושבים שכל הסיפור היה בכמה חודשים ונגמר הסיפור. אתה מתחיל, נגמר. לא. אז אני שואל אתכם שאלה, מה עשתה אסתר 5 שנים שלמות אצל המלך החשברוש? אוי ואבוי. ונשאל את השאלה, מדוע נמצא אסתר 5 שנים תחת שלטון הקליפה אצל החשברוש? ונראה לומר כי היה זה הזמן הנחוץ כדי להקדים הרפואה למכה. ובאמת כך היה, שהרי לאחר כל הדברים שקרו שם עלו ישראל במעלה גדולה יותר מזו שהיו בה לפני כן, בתקופת השופטים והמלכים. זאת אומרת, בזכות כל הסיפור שהיה בפורים, ישראל עלו במדרגה עוד יותר ממה שהיו לפני, ואפילו יותר מאשר בזמן משה רבנו ויהושע בן נון, ככה אומרים לנו חז"ל. זה לא נראה לנו נכון בסיפור. ככה אומרים לנו חכמים, שהגיעו ישראל למדרגה עליונה יותר אפילו מאשר בזמן משה רבנו ויהושע בן נון. כי רק אז, בימי הפורים, קיבלו ברצון את התורה שבעל פה. כמו שכתוב במגילה, קיימו וקיבלו. במתן תורה לא קיבלו את התורה שבעל פה. כפה עליהם את ההר כגיגית. ונקרא המעמד הזה מתן תורה ולא קבלת התורה. וכשקיבלו את זה בזמן הפורים, כמו שאומרת המגילה, זה אומר שהם הגיעו למדרגה עליונה יותר. ובספר מגלה עמוקות, ספר קדוש מאוד, כתב שגלות מצרים, כן, שהיו ישראל במצרים, מה קרה שם? בשביל מה הם היו במצרים? אמרנו לשחרר את הניצוצות. עכשיו, מה עושים עם כל הניצוצות האלה? לדעתכם, מה עושים עם כל הניצוצות שעושינו ממצרים? מחברים אותם, ומחברים אותם, מחברים, 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 ומה קורה? מעלים. נו? בונים מזה את התורה שבכתב. מה זה תורה שבכתב? כל הניצוצות שהיו במצרים. זהו. מאיפה באה התורה שבכתב? מכל הניצוצות שהלכנו להביא בגלות מצרים. מכל זה עושינו את זה, ולכן הניצוצות האלה מקבלים אותם בחזרה במתן תורה, כאילו שהתורה במקום אחר. אתם מבינים מאיפה זה בא? זאת אומרת שהלכנו למצרים כדי לגלות משם את הניצוצות של התורה שבכתב. תורה שבכתב זה הניצוצות שהיו במצרים בגלות. נכון. מאיפה הוא נתן אותה? מאיפה הוא נתן אותה? מהניצוצות שעם ישראל עושים ממצרים בגלות. עלו בחזרה כמו עדים ויורדים עלינו כגשם. תראו מה אומר מגלי עמוקות, שגלות מצרים הצליחה את מתן תורה שבכתב, כי בחטאי הדורות שקדמו נפלו אורותיה, האורות של התורה נפלו אל תוך הקליפה. זה אותם ניצוצות, זה אותו עניין. כשאדם פוגם בחטא שאמרנו, הוא מאבד את הניצוצות של התורה שבכתב שלו. וירידת ישראל למצרים הייתה לצורך הוצאת אותן האותיות מן החיצונים. אנחנו כל הזמן באותו סיפור. אתם זוכרים במה שלמדנו לפני כמה שנים, השפת אמת, בעל שפת אמת זצ"ל כותב שבעשרה מאמרות נברא העולם. כן? המאמרות שבהן נברא העולם, גם הם באיזשהו שלב נפלו, כי לא ידענו לשמור אותם היטב. איפה הם נפלו? למצרים. זה אותו עניין. כי מאמר, כן? דיבור, זה אותו עניין, זה אותו פגם. בלי להיכנס עכשיו לפרטים. כשלא יודעים לשלוט על הדברים האלה, אז המאמרים של בריאת העולם נופלים למצרים. ומי תופס אותם? פרעו. פרעו זה בית הסוהר. כן, פרעו פה של הרע. מי זה רע? ויהי ער רע בעיני השם וימיתהו. אתם יודעים למה היה רע של ער? אותו עניין. זאת אומרת שפרעו זה הפה שסוגר את העשרה מאמרות של בריאת העולם בתוך הקליפה שנקראת מצרים. עכשיו צריך 10 מכות כדי לשחרר את מה? את 10 מאמרות שבהן נברא העולם. וכשמשחררים אותם זה הופך להיות 10 הדיברות של מתן תורה. זה אותו עניין. אותו עניין, זאת אומרת כל מה שאמרנו בפגם היסוד, אל תחשבו שזה סתם בפגם היסוד ככה. כל העניין הזה זה בעצם אור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בבריאת העולם, וכשאנחנו לא יודעים להחזיק אותו אז האור הזה נכנס לכלא, ואנחנו הולכים לכלא לשחרר אותו, וכשמשחררים אותו מהכלא הוא תופס צורה חדשה של מתן תורה. יפה מאוד, אבל זה לא נגמר. וזה סוד מה שאמר השם למשה. תשימו לב מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, איך הוא קשר את יציאת מצרים למתן תורה. זה פשוט, צריך לקרוא את זה. שמות ג' י"ב, ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות. אז מה זה האות שנותן לו הקדוש ברוך הוא למשה? כי אנוכי שלחתיך, ככה ידעו שאנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה הקשר, תגידו לי? כן? זאת אומרת, אני מוציא אותך ממצרים, ואני נותן לך אפילו אות. אתה יודע מה האות? שכשתצא ממצרים, תלך להר סיני ותקבל את התורה. עכשיו אתם מבינים מה זה האות. איך קוראים למקום הזה? לאותו מקום בגוף. אות. ברית קודש, אות. זה לך האות. אני נותן לך סימן. מה זה הסימן? שהצלחתם לצאת ממצרים? שאתם מקבלים את התורה שבכתב אחרי 50 יום. אם לא תקבלו את התורה אחרי 50 יום, זאת אומרת שלא הוצאתם, לא שחררתם את הניצוצות ממצרים. לא נגמר העבודה. והוסיף עוד, כי ירידת ישראל לגלות בבל, עכשיו זה השלב השני, אם במצרים ירדנו כדי להוציא את התורה שבכתב, בגלות בבל ירדנו לשם כדי להוציא מה? תורה שבעל פה. זאת אומרת, כל הניצוצות שהלכנו להביא במצרים כדי לקבל התורה שבכתב, הלכנו לבבל כדי להביא את הניסותות של התורה שבעל פה, עוד יותר גבוה, עוד יותר קשה. ירידת ישראל לגלות בבל ומדי הייתה כדי להוציא משם את אותיות התורה שבעל פה שהיו שבויות בין החיצונים. ולכן מיד לאחר שהצליחו בזה קיבלו את התורה שבעל פה בסוד הכתוב במגילת אסתר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם. זה הסוד של מגילת אסתר, זה אותו עניין, זה זרע שנופל למטה וחוזר למעלה. מה אומר יוסף לאחיו? הי לכם זרע, הי לכם זרע. מה זה הי לכם זרע? איך כתוב הי? ה' א' זה קוד. יוסף אומר לאחיו במצרים, ה' לכם זרע, לכל המצרים שם. הוא נותן להם, נכון? הוא המסביר, הוא נותן להם לאכול שם, הם ברעב. כולם מוכרים את הכל ליוסף, נכון? ומה הוא אומר להם? ה' לכם זרע. זאת אומרת, אני מעביר את הזרע, אני נותן את הזרע הזה, ואת זה אתם צריכים להחביר, וכולכם בעצם נוכרים את כל מה שיש לכם בחזרה לי. זאת אומרת שיוסף הוא עושה את כל העבודה הזאת של קיבוץ, של איסוף כל הניסוצות האלה, הוא קונה בחזרה. ואז הוא אומר, לאחים שלו ולמי שיבוא אחריו לעלות את עצמותיו מזה. מה זה לעלות את עצמותיו מזה? לעלות את העצמות שלו. בעברית עצמות זה אותיות עצמות, זאת אומרת הכוח של העצמות, לשד עצמותיו, כל הכוח הפנימי של יוסף הם צריכים להוציא משם, כי שם הגנוז כל האור הזה. אז הזרע הופך להיות עזר, והא זה שש, הא לכם זרע, הזרע זה שש, זה קוד, כל זרע זה שש, כל מדרגה, בין מדרגה למדרגה זה שש, ולכן האות שמחברת בעברית זה וו, וו החיבור, ולכן וו היא יסוד, היא סוד היסוד, ויוסף היא כמו יסוד, כמו וו. וידוע כי בית ראשון התקיים בזכות תורה שבכתב. מי החזיק את הבית הראשון? התורה שבכתב. ובית שני החזיק בזכות תורה שבעל פה. זה הכוח של הבניינים האלה. אז אני שואל אתכם, נגמר הסיפור, בית שלישי, מי יחזיק אותו? תורה שבכתב החזיקה את הבית הראשון, תורה שבעל פה החזיקה את הבית השני. מי מחזיק את הבית השלישי? לימוד הסוד וסודות התורה. בואו תראו מה כתב, זה החיבור, אבל זה תורת הסוד. ולכן היה תלוי בית המקדש השני בשחרור כל ניסוסות האור שהיו בגלות, בסוד אותיות התורה שבעל פה כאמור. ולכן נלקחה אסתר, אני קודם כל חוזר לאסתר, 5 שנים לפני גזרת המן הרשע, כמו שכתוב, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוס, אל בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת. הנה חודש טבת, מסתתר לנו במגילת אסתר, אף אחד לא שם לב, למה אסתר נלקחה דווקא בחודש טבת, בשנה השביעית, בשנת 7 למלכותו? אסתר היא רמז למלכות בקדושה, שירדה לקליפות כדי לאפשר שחרור הניסוסות בקדושה משם במשך 5 שנים. תתארו לעצמכם כמה ניסוסות היו שמה, שצריך לשלוח את אסתר במשך 5 שנים בתוך הפה של הטומאה אחשוורוש, כדי שתישאר שם במשך 5 שנים. אסתר עושה עבודת קודש להוציא משם את כל הניסוסות של האור שנפלו שם. ובמשך הזמן הזה, 5 שנים, נגאלו כל אותיות התורה שבעל פה. אסתר גואלת את כל התורה שבעל פה, עושה עבודה של קיבוץ אותיות. אסתר הייתה מקובלת, כן? לקבץ אותיות זאת אומרת ללכת ולעשות, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, כל מיני פעולות וכוונות ועבודה מיוחדת שמשחררת את הניסוצות. איך עושים היום המקובלים, כן? אותו צדיק שהולך למדבר שם והוא מתפלל כדי לשנות את הגזרה, מה הוא עושה? איך הוא עושה? כן? אז יש דברים שאנחנו לא יודעים, כן? אנחנו עוד לא מקובלים, אבל אם כבר נהיה מקובלים על נסותינו ובעלינו זה כבר מספיק. אנחנו עוד לא מקובלים, אבל יש כוח ללכת וללקט את הניסוצות. כל אותיות התורה שבעל פה עשתה אסתר. עכשיו איך היא עושה את זה? הכל גנוז. ובכללם, מה היא לקחה גם כן? את כל האותיות של המגילה, מגילת אסתר עצמה. זאת אומרת, מגילת אסתר שאנחנו קוראים היום, מה זה מגילת אסתר? זה כל האותיות שאסתר לקחה במשך 5 שנים. הרי כתוב שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש. מה זה רוח הקודש? זה לא אסתר באה והתחילה לכתוב, אלא שהקדוש ברוך הוא נתן לה את הכוח ללקט את הכל ולכתוב את הכל ברוח הקודש. זאת אומרת שיש כוח באסתר ללקט את כל הניסוצות האלה שהיו שמה במדי, בישראל, בפרס במדי, וישראל חזרו בתשובה. זאת אומרת שהיא נתנה להם כל כך הרבה אור, ליקוטי ניסוצות, ליקוטי הערות, שישראל חזרו בתשובה וקיבלו עליהם את התורה הזאת ברצון. ובזה הייתה לקיחת אסתר בבחינת הקדים רפואה למכה. הרפואה זה אסתר 5 שנים אצל אחשוורוש, לפני המכה. ועל זה אמר מרדכי לאסתר, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אז עד עכשיו חשבתם שזה רק שאלה, נכון? נכון. אז עד עכשיו אתם חושבים שזה שאלה, נכון? מי יודע אם לא הגעת למקום הזה רק בשביל לעשות את העבודה הזאת? לפי הסוד למדנו כבר לקרוא בצורה אחרת, נכון? מי יודע? מי זה 50? הבינה יודעת. הכוח של 50, שזה בעצם תורה שבעל פה עולם הבא, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? דווקא לעת כזאת, מה זה לעת כזאת? חודש טבת, עת כזאת. זאת אומרת, מרדכי מדבר בקוד, בצופן, ואומר לאסתר, אסתר המלכה, הלכת אצל אחשוורוש 5 שנים, כי 5 מדרגות יש לנשמה, אצל אחשוורוש הוא שורש הקליפה, לעת כזאת, חודש טבת, כדי לרדת עד היסוד ולהוציא משם את כל הניצוצות, ולכתוב את התורה שבעל פה, שזה יהיה משנה וגמרה והכל, הכל בא מאסתר שהלכה 5 שנים אצל אחשוורוש, וגם אותיות המגילה. כלומר, רמז למרדכי כי עבור כל זה נפלחה לשם.
מה שהיה בגן עדן חוזר חזרה
לתיקון, נכון?
מה שהיה
דחת
והאדם,
כן, אותו עניין, זה כבר חזרה לתיקון בפול, כן, זה התיקון כבר שדיברנו עליו עם המן וכו' וכו'. כן, כי העבודה לא מסתיימת, כן, כי גומרת את העבודה זה שלבים שלבים, כמעט כמעט, ככה נעשית גאולת ישראל,
מעט
כן, והתגלגלו כל הדברים באופן כזה כדי שישוחררו הנשמות העסוקות מן הגלות הזאת. וזהו שרמזו חזל בלשונם הזדקה. מה אמרו לנו חכמים במסכת מגילה דף י"ג עמוד ב', שהייתה עומדת, תשימו לב, ככה מדברים על אסתר, שהייתה עומדת בחיקו של אחשוורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. אז מי שלא מבין מה קורה כאן, הוא אומר, תגיד לי, מה זה האישה הזאת? חז ושלום, לפי הפשט זה נראה כדבר מסוגל לחלוטין. אבל תשימו לב בדיוק של חכמנו זיכרונם לברכה, איזה יופי מסתתר כאן. שהתכוונו לומר, יפה מאוד, קודם כל יש עומדת ויושבת. שהתכוונו לומר בזה, כי הייתה הולכת אל אחשוורוש שהוא ראש הטומאה, כדי להוציא ממנו את כל האורות בקדושה שהיו אצלו, ואז הייתה כביכול טובלת אותם במים, במים טהורים, ומחזירה אותם נקיים וזקים לתחום הקדושה, שזה בעצם מרדכי היהודי. זה נקרא שהייתה עומדת אצל אחשוורוש, כי צריך לעמוד כדי לקחת את כל הכוח הזה, זה עמידה, ויושבת כהכנעה אצל מרדכי, כי זה בעצם הכוח של הקודש בשבילה. בית המקדש השלישי הוא בתורת הסוד. בית המקדש הראשון בתורת הפשט, בתורה שבכתב. בית המקדש השני בזכות תורה שבעל פה. בית המקדש השלישי, שהוא חיבור של שניהם, הוא גילוי הפנימיות מתוך התורה שבפשט. נכנסים למדרגה של טומאה. זה לא, זה בוודאי בקרוב, בעזרת השם. נכנסים לטומאה, רואים את הדברים שקורים, אבל הכל כמו הקדמת רפואה למכה, הולכים לשם לאסוף ניסוצות ומחזירים אותם למרדכי היהודי, איש ימיני שבא משבט בנימין, שגם הוא מאותו שורש של יוסף, זאת אומרת תיקון היסוד. ומרדכי כל כולו הוא עניין של תיקון היסוד, כי הרי אמרנו בקומה אחרת, דיברנו כבר על שני מקומות של יסוד, נכון? אמרנו שזה התיקון של היסוד, המקום של הברית. בקומת הראש אמרנו שזה הלשון, ויותר גבוה מלשון, איפה זה? זה בחותם. החותם הוא גם כן תיקון היסוד. ולכן כל עניין המשיח הוא גם כן תיקון היסוד בהריחו ביראת השם, ולכן מרדכי נקרא מרדכי על שם מור דרור. מרדכיה, עניין של ריח, וגם הדסה היא תיקון היסוד, כי הדסה מלשון הדס וריח טוב. כל התיקונים האלה הם אותם תיקונים של היסוד שהתחילו בעשירי בטבת, כאילו לא קרה כלום, רק האויבים צרו על ירושלים, אבל זה ערעור היסוד האמיתי, ומשם מתחילה הגלות, וכשמגיע חודש טבת אפשר לרדת לשם ולהוציא משם בחזרה את כל מה שקלו שם. ולכן כשאנחנו קוראים את כל הפרשיות האלה של מצרים, צריך לכוון גם אנחנו במדרגות הקטנות שלנו לשחרר ממצרים את כל הניסוצות, כדי לחבר את זה לבניין בית שלישי במהרה בימינו אמן. נכון, נכון, זה נקרא תיקון על ידי מדרגה שנשארה נקייה. אם היה קלקול למטה והיה קלקול כאן, יש מדרגה עליונה יותר שעוד לא התקלקלה ולא תתקלקל, בגלל שזה כוח הרוח, רוחניות.